צופים יקרים, שלום וברכה. אנחנו נמצאים שוב פה בערוץ מאיר, באולפנים של ערוץ מאיר, בתוכנית חדשה מדברים חינוך. והשבוע אורחנו הרב אבינועם הורוביץ, ראש ישיבת קריית ארבע. מורביץ, שלום וברכה. אני שמח שאתה נמצא איתנו שנית בתוכנית מדברים חינוך. פעם שעברה דיברנו על הפנימיה. הפנימיה בעד, נגד, התרומה של הפנימיה לעיצוב אישיותו של התלמיד, של המתבגר. הפעם אנחנו נעסוק לא בפנימיה, אלא בתוכנית, בלימודים עצמם, או נקרא לזה בתוכנית של הישיבה התיכונית. אמרת לי בשיחה מקדימה, שבישיבת קריית ארבע, בנוסף ללימודים, יש הדגשה מאוד משמעותית גם לתחום נוסף, לתחום של העשייה, של החסד, תחומים נוספים של הלימוד. אין ספק בדבר שזה חשוב. יש בגמרא וחז"ל כתוב שהיו שני חכמים, אחד מהם עסק אך ורק בתורה, שני עסק גם בתורה וגם בגמילות חסדים, וזה שעסק גם בתורה וגם בגמילות חסדים, זכה לאריכות ימים יתר. השאלה היא, ואני שואל אותך כראש ישיבה תיכונית, האם זה תפקידה של הישיבה התיכונית לעסוק בחסד ובעשייה? חשבתי שזה תפקידם של תנועות הנוער. חשבתי שבישיבה תיכונית לומדים שמי שנכנס לישיבה תיכונית, הוא נכנס לשם על מנת להחכים, על מנת לקנות ידע, על מנת להתפתח מבחינה רוחנית, גם בתורה וגם במדע. הוא יוצא בגיל, בכיתה י"ב, יוצא בגיל 18 מן הישיבה. אם הוא בוחר מסלול תורני, הוא צריך להיות גדוש בתורה. אני מניח שכראש ישיבה, אתה שומע אחת לכמה זמן את הביקורת, שבוגרי ישיבות תיכוניות, לא כולם תלמידי חכמים. אולי הם לא תלמידי חכמים כי הם לא למדו מספיק. וגם אלה שלא פונים למסלול של, של, של תורה, ויפנו בעזרת השם למסלול של מדע, גם הם, הם צריכו להיות מדענים גדולים, ולא איזה סוג ג' סוג ד'. עסק בעשייה, עסק בחסד, כמו שאומרים, יש לך הרבה תירוצים, אבל מזה לא תצא תלמיד חכם. אז יסביר לנו הרב אבינועם, מה הרציונל?
שאלת שאלות גדולות. ראשית לשאלה, לשאלתך הראשונה, האם תפקידה או מהו תפקידה של ישיבה תיכונית, בוודאי ובוודאי שאנחנו לא רואים את תפקידנו רק ללמד תורה ומדעים. אנחנו מבינים שתלמיד שבא אלינו בגיל 14, בא לבנות את החיים שלו בישיבה, את החיים, את כל מרחב האישיות שלו. במרחב האישיות יש כוחות של למידה, יש כוחות של חברה, יש מידות. כמובן שיש כוחות של תפילה ושל אמונה, ויש כוחות כלליים, כוחות של מה חלקי בכלל ישראל. יש את טוב הלב שגנוז בכל אחד ואחד, זה כוח גדול, זה כוח אלוקי, בצלם אלוקים. עשה את האדם, צלם אלוקים, זה הרצון להיטיב, הרצון להעניק, הרצון לתת. בגיל הזה, הנער נמצא אצלנו מבוקר עד הבוקר שלמחרת, היות שהוא נמצא בפנימיה. וגם אם לא היה בפנימיה, עדיין עיקר התפתחותו בשעות שהוא נמצא בישיבה. ומילא בוודאי שהאחריות של כל מוסד תיכוני שמקבל ילדים, בגיל הזה ואצלם באותו מוסד הם מתפתחים לפתח את כל צדדי האישיות שבאדם. אז מערכת השעות שלנו מתחילה ב8:30 בבוקר עד 8 בערב למידה, חוץ מהפסקת צהריים. מעבר לזה אנחנו בוודאי מנסים לפתח דברים נוספים, אם זה בשעות הלילה בפעילויות שבפנימיה, ואם זה פעם בשבוע בשעות שאנחנו מקדישים לעשיית חסד, מה שנקרא חינוך להתנדבות. זה לא ממש התנדבות, כי כולם עושים. אבל זה חינוך לנתינה, חינוך להתנדבות.
לנו אולי זה סיפור.
ואנחנו, רק אספר שפועלים במסגרת הזאת, בכיתות י' פועלים בצורה מאוד מסודרת. בכל יום שישי יוצאים תלמידי כיתות י' לירושלים, לגוש עציון וגם בקריית ארבע. פועלים במשך 3 שעות בכל מיני מסגרות של נתינה. כיתות י' ב' שלנו נוסעים בכל יום שלישי לבאר שבע, מהבוקר עד הערב, פועלים שם במסגרות שונות, רובם מורים, משמשים כמורים בבתי ספר דתיים ושאינם דתיים, מורים ליהדות ולערכים, ואחר הצהריים הם במועדונים לילדים ממשפחות מצוקה. זה במסגרת, בכיתה י' וי' ב'. בין לבין, המון המון פעילויות והמון יוזמות שאנחנו מאוד מעודדים לתלמידים לעשות. ההבנה שלנו שהדבר הזה הוא גם מאוד עקרוני ללימוד תורה ולקשר עם ריבונו של עולם. אני רוצה לצטט רק פסוק אחד, שמבחינתי הוא מאוד משמעותי. אני למדתי את זה, שמעתי את זה ממורי ורבי רב חיים דרוקמן, שליטה, כשהייתי בכיתה ט', אני חושב.
באור עציון.
באור עציון. זה נחרט בי מאוד מאוד עמוק. בדברים, פרק למד, פרשת ניצבים, אומרת התורה, והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה אשר נתתי לפניך, והשבות האל לבביך בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוקיך שמה. הפסוק הבא, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. אנחנו שומעים שיש פה שני מושגים של תשובה, הראשון, והשבות האל לבביך. ומתוך כך, ושבת עד השם אלוקיך. אומר כאן המשך חוכמה, דבר מדהים, ואומר שעל ידי שישוב האדם, או על ידי קידוש השם יתברך, יבוא לדרך התשובה. וזה על ידי, והשבות אל לבביך. כי אהבת ישראל חקוק בלבבו. ושומע את אשר חרות על לבבו מהר סיני, ויזכור מחצבתו. ואז, ושבת עד השם אלוקיך. הנה המשפט. כי אחרי אשר ישוב אל עמו, בטח ישוב אל אלוקיו. מבחינתנו זה מוטו. זאת אומרת, כשתלמיד מתחבר לעם ישראל, על ידי עשייה באהבה, על ידי לקיחת אחריות, על ידי נתינה, הוא מתחבר לעומקים הפנימיים של אהבת ישראל שבלבבו. הדבר הזה פותח אותו לריבונו של עולם. כל אחד יודע שבגיל של ישיבה תיכונית, להתחבר לתורה באמת, זה קשה מאוד. לכן, לא מאשימים אותנו, אף אחד לא מאשים, אבל זאת העובדה, שתלמידי חכמים רבים לא יוצאים מישיבה תיכונית, זה לא השלב. שלב הישיבה התיכונית, אנחנו רואים אותו כשלב התיווך, כשלב בניית המוטיבציות, שלב בניית הקשר לתורה. באופן הזה, שתלמיד יסיים אצלנו וירצה להתחבר להמון המון תורה. לכן, לא מספיק שאנחנו נשתדל לתת לו כמה שיותר גמרא, ומשתדל לתת לו כמה שיותר גמרא, וכמה שיותר תורה, וכמה שיותר אמונה, אלא מוכרחים לעסוק בתיווך הנפשי. ומבחינתי, כשאדם נפתח להיות אידיאליסט, על ידי נתינה, על ידי חסד, הוא הופך להיות יותר אלוקי. יוצא מהפרטיות שלו, מהאגוצנטריות שלו, הופך להיות אדם כללי. אדם כזה, ליבו הרבה יותר פתוח לתורה. ואנחנו שומעים את זה מתלמידים כל הזמן. אומרים לנו, פתחתם אותנו, נתתם לנו מוטיבציה. האחריות שלהם ללימודים, גם ללימודי קודש, גם ללימודי חול, מתקדמת הרבה יותר. גם הפיקוח במשרד החינוך, שמאוד פחד מהעובדה שיום בשבוע, בכיתה י' ב', אנחנו מקדישים לעניין, אומר, הבגרויות עלו. מאז שהתחילו לפעול באר שבע, הבגרויות עלו. זאת אומרת, כשאדם נעשה גדול, הכל גדול.
אני לא רוצה להתווכח עם התוצאות, כי אם גם הפיקוח מודה שזה תורם בהתפתחות הלימודית, אז אני לא יכול להתווכח. אבל אני רוצה לשאול, האם לא ניתן להקנות את אותם, דבר ראשון, הדבר שהיה קשה לי, היה צרם לאוזני, שהתקופה של הישיבה התיכונית היא לא נועדה לפתח אנשים גדולים, רק לתת להם, ליצור להם מוטיבציה כדי שילמדו אחר כך. זה קשה לי להבין. בישיבות הקטנות לא לומדים בשביל להגיע לישיבות הגדולות, לומדים בשביל ללמוד, בשביל להתפתח בתורה. זה דבר ראשון. דבר שני, האם לא ניתן להקנות את כל זה, את כל התפיסה הזאת, את כל ההשקפה הזאת, דרך למידה? ודאי לדבר על כלל ישראל, ודאי לדבר על כל אותם ערכים, אבל זה לא, האם זה לא תקופה שבה לומדים? מה סברו אלה שהקימו את המוסדות הישיבתיים לבני הנוער לגיל הזה? סברו שבגיל הזה תלמיד מסוגל לשבת וללמוד. אולי זה חולשה שלנו, אולי זה הפך להיות נורמה שתלמיד לא מסוגל ללמוד, כמו שלעיתים בבתי ספר לומדים 10 דקות וגוזרים 10 דקות, ולומדים 10 דקות וגוזרים 10 דקות, וזה הופך להיות סוג של, 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 של מין מעגל אינסופי שלא מצליחים לצאת ממנו. האם אין אפשרות את כל אותם הדברים שאתה הזכרת, המשמעות של כלל ישראל, וממילא להיפתח לריבונו של עולם, לשוב אל ריבונו, אל כלל ישראל, לשוב אל עצמו, אבל כל זה על ידי לימוד, לימוד מה המשמעות של החיים שלי, לימוד מה המשמעות של כלל ישראל, לאו דווקא על ידי פרקטיקה. גם תלמיד ישיבה שלומד בישיבה בגיל 18, בגיל 19, הוא גם צריך לעסוק בחסד, הוא גם אמור להתחנך לחסד, אבל הוא בונה מבחינה עיונית המשמעויות של החסד, ואחר כך בעזרת השם כשהוא יתחתן, הוא יתחיל ליישם. פה אנחנו כבר, הנה, צריכים לשלב את הלימוד ואת היישום, את הלימוד ואת היישום, אבל אין ספק בדבר שזה גורע מן היכולת של, של הלימוד. האם זה לא מסיח את הדעת של התלמידים?
טוב, קודם כל לדייק את דבריי הראשונים. אני לא אמרתי שאנחנו לא מחנכים או לא צריכים לחנך אנשים גדולים. ועוד איך? רק הגדלות שלהם לא תבוא לידי ביטוי כרגע בצד העיוני, אלא אם כן נבנה בהם גדלות הנפש, גדלות הרוח, גדלות החיים, משום שהם עוברים בגיל ההתבגרות דברים כל כך קשים וכל כך מסובכים, שרבים מהם מאוד מאוד מתקשים להתחבר ללימוד תורה ברצינות. זה לא חידוש. זה לא מקרה שכך זה בישיבה התיכונית, וזה לא מקרה שבישיבות הגבוהות זה כבר עולם אחר. הגיל, ה-18, בדרך כלל, סביבות הגיל הזה, מתהפכים המון דברים בנפש. ואם לא נקדים לזה את שלב התיווך, ולא נקפיד לבנות אישיות, אז רבים מהם לא יגיעו לתורה. לא יגיעו, לא אצלנו וגם לא אחר כך. לכן אני מרגיש אחריות לבנות גדלות אצל הילדים בכל תחומי החיים, וגם כמובן להשתדל מאוד, לא גם, בראש העניין, רוב התרדה שלנו כרמים מתחלק בין הוראת הגמרא לבין הצדדים האמוניים של, של הילדים. אבל מבחינת העיסוק היום-יומי, אי אפשר לדלג על בניית האישיות. זה פשוט לא שייך, ואין זמן אחר לזה. עכשיו, לבנות אישיות, לא בונים אישיות בתיאוריות, רק במעשים. כלומר, אם יש תיאוריה שתבוא לידי ביטוי במעשים, יהיה קיום לתיאוריה. ותלמוד תורה שאין איתו מעשה, אין לו תקווה. אי אפשר לדבר על חסד ועל אחריות בלי להתאמן בזה. אי אפשר לדבר על אהבת ארץ ישראל בלי לעשות אותה. זה לא הולך. וגם לעתיד לבוא, תלמיד שיגיע לישיבה גבוהה ובחייו הצעירים לא קנה את הקניינים האלה באופן מעשי, אני מאוד חושש לכוח הנתינה שלו לעתיד לבוא. אני חושב שזה הזמן וזה המקום, בזמן הישיבה התיכונית. מעבר לזה,
באמת... ותנועת הנוער, שזה בעצם תפקידה, אחד מהתפקידים המאוד מאוד מרכזיים שלה, זה כל הצד החברתי והתרומה וההתנדבות, שזה אחד הדגלים המרכזיים של תנועות הנוער.
אז ראשית, הרוב המוחלט של התלמידים לא מגיעים לתנועות הנוער. חברה יבט כמעט לא קיימת, זה לא חידוש, כמעט לא קיימת. רק המדריכים פועלים, רוב החבר'ה שהם לא מדריכים אינם פועלים. ואם הם מדריכים, אז הם כבר פועלים כשלב ההדרכה. אנחנו רואים את עצמנו גם כתנועת נוער. בהחלט. זאת אומרת, מקום של תנועה, שהנוער מניע את עצמו אל עבר משמעות. ואנחנו רוצים שילד ירגיש משמעות, וילד שנותן מרגיש משמעות. ילד שלומד עד שהוא מרגיש משמעות לדבר הזה, זה טווח רחוק מאוד. וכידוע, התורה בתחילתה זה קשיים עצומים, עד שנעשית לו לעונג ולנועם, זה תהליך ארוך. בשלב הזה, ילד קשה לו מאוד, ילד, רוב הילדים שאצלנו, קשה להם מאוד למצוא את החיות והמשמעות בלימוד.
בלבד,
כן. ולכן, כשהם מקבלים את המשמעות בעשייה, הופכים להיות אנשים גדולים. למה אני אומר אנשים גדולים? יש לנו את המאור הגדול ואת המאור הקטון. כידוע, גם הירח זה מאור גדול מאוד, הוא מאור קטון. לעולם הוא מאור קטון. משום שהשמש נותנת ומעניקה, אז זה דבר גדול. הירח תמיד רק מקבל מהשמש, אז הוא קטון. וילד, ככל שיהיה קטן, גם בכיתה א', ביום שהוא נותן, שהוא מעניק, שהוא יוצר, שהוא עושה, הוא מגלה את הגדלות שלו. הוא הופך להיות מאור גדול.
מגלה את הכוחות שלו.
מגלה כוחות, הוא גדול. ואדם מבוגר שלא נותן, הוא רק מקבל, הוא קטון. וגם אדם וחווה בגן עדן, כשהיו מצב רק של קבלה, זה הפך להיות לרעל. ואנחנו מרגישים שהמסלול הזה של נתינה הוא לב החיים של אדם. זה צלם אלוקים, גילוי צלם אלוקים. אי אפשר לגדל ילד בשכל ולא לגדל אותו בצלם אלוקים שבו בצד של הנתינה, של החסד. אנחנו רואים בזה דברים מופלאים, אבל סיפור אחד.
ספר לנו סיפור אחד.
סיפור אחד. ילד שבאמת היה כבשה שחורה של המחזור שלו, לא הפסיד שום הזדמנות לעשות רע, כפי שאנחנו ראינו, להרגיז ולהקנית ולשבש, עד ששיא השיאים היה, לאחר שחנכנו את בניין הכיתות, הוא לקח דבק מגע, מרח על אחד הקירות, ושרף את הקיר. שבוע אחרי חנוכת הבית. התברר שזה אותו בחור. אנחנו כמובן רצינו להרחיק אותו, היה ויכוחים גדולים, בסופו של דבר, הוא נשאר בישיבה, מבחינתנו היה מחוק לגמרי. זה היה בסוף כיתה י' א'. בכיתה י' ב', השתלב בהתנדבות כמו כולם. ובאחד הביקורים שלי, שאני מרבה לבקר את המתנדבים בפעילותה בבאר שבע, אני מגיע לבית ספר מסוים, נכנס לכיתה, והבחור הנ"ל מלמד בכיתה. 30 ילדים בכיתה ה', והוא מלמד שיעור פרשת שבוע, ומתלהב, ומספר סיפורים, 30 עיניים, 30 זוגות עיניים אחרי הנער, הפרחח הנורא הזה. ואני הייתי אמור להישאר שם 5 דקות, 10 דקות, אני עובר בין הרבה תלמידים, לא יכולתי לעזור, הייתי מרותק, 45 דקות ישבתי שם. ואני אומר, זה הבחור, זה לא יכול להיות. אבל זה, כן, אבל זה הוא, מה לעשות? אחרי השיעור ניגשתי אליו, נשקתי אותו. אמרתי לו, איך הצלחת לרמות אותנו כל כך הרבה שנים? בכלל לא ידעתי מי אתה. עכשיו סוף סוף אני יודע מי אתה. הוא אומר לי, השנה סוף סוף אני יודע בעצמי מי אני. גם אני חשבתי שאני אותו פרחח. זאת אומרת, בזמן שמאפשרים לאדם לתת, לקחת אחריות, פתאום מתגלה לו מי הוא באמת. הוא מגייס את כל הכוחות הפנימיים, כל מה שיש בו. אני קורא ליום ההתנדבות, יום האמת. היום שבו מתגלה האמת של הבחור על עצמו. וכשהוא מגלה את האמת, גם אנחנו מגלים את האמת, ומתקשרים איתו ברמה אחרת לגמרי. מבחינתי, אנשים מבוגרים, אנחנו, הם נותנים עם ישראל, אנחנו נותנים עם ישראל, זה הולך ביחד. וכשהוא מגלה כמה יש בו, זה מחייב אותו לכל החיים.
ומבחינה לימודית?
אנחנו רואים השפעה מבורכת. זאת אומרת, נכון שבכיתה י' ב' זה יום אחד פחות של לימודים, אבל רמת האחריות וההתייחסות אל החיים היא הרבה הרבה יותר בוגרת.
כי כפי שציינת, אני לא זוכר אם עכשיו, בפעם קודמת, 5 חודשים חופש, נוסף לכל החופשים הקטנים, ונוסף לזה התנדבות, אז כלשון רבי שמעון בר יוחאי, תורה מה תעלה, אם יש חרוש בשעת חרישה, ויזרע בשעה זריעה, ויצא לחופש בשעה שיש חופש, ויתנדב בשעה שיש התנדבות. תורה מתה עליה. איך אנחנו בונים קדר של תלמידי חכמים בצורה כזאת? או כאנשים משכילים, יודע דעת. הרי זה תפקידם של מוסדות החינוך. להקנות ידע בסיסי לכל התלמידים. אחר כך יש תלמידים שהמשיכו ללמוד, תלמידים שלא המשיכו ללמוד. איך אנחנו מביאים אותם לרמה גבוהה מאוד של לימודים? אני כמה פעמים שמעתי ביקורת חריפה של ראשי ישיבות גבוהות, ראשי ישיבות הסדר, על התוצר של ישיבות תיכוניות. מה הוא עשה 4 שנים? אז יכול להיות שהוא לא למד באופן אישי, אבל השאלה אם... אז יש לנו, יש, אומרים, הפיצול בלימודי קודש ללימודי חול. עכשיו זה לא רק פיצול, עכשיו זה כבר מחולק לשלוש מנות. יש מנה אחת של לימודי קודש, מנה אחת של לימודי חול, ומנה אחת של עשייה חיצונית. איך אדם, איך נער, יכול בצורה אינטנסיבית להתפתח ולהגיע להישגים לימודיים, שזה לא דבר של מה בכך, אני אומר, וגם כן, אפילו בשביל אחר כך להתפרנס בחיים, ולא להיות איזה שלפר שמסתובב ועושה צדקה.
אז קודם כל, התוצאות מדברות בעד עצמן. הם מסיימים יפה, כמו בישיבות או בתיכונים, שלא עושים את הפעילות הזאת. זה מבחינת הרכישה המעשית של הלימודים והבגרויות. באופן היותר אמיתי, אנחנו רואים בזה תורה. תורה ממש, תורת חסד הלשונה. זה לא עוד משהו, זה ממש תורה. זה תורה של הגיל הזה. והגיל הזה, איך שאנחנו רואים את רוב בני הנוער, הם לא מוכשרים נפשית לשאת על עצמם את אותן ציפיות שאתה מצפה מנוער. יכול להיות שאם היינו בנויים כולנו בשיטה אחרת, יכול להיות שאם האווירה הייתה שונה לגמרי, אם הבתים היו שונים לגמרי, כמו בחברה החרדית, אולי זה היה שונה, כולי היי ואולי, כי גם שם רואים משברים בלי סוף, ולא רוצה לדבר על אחרים. אני לא יודע אם ניתן לצפות הרבה יותר מבחינת ידענות בתורה, מרוב בני הישיבות התיכוניות, אני חושב שניתן לצפות וצריך לצפות הרבה יותר לחיבור לתורה ולשאיפות גדולות להמשיך הלאה. אבל הגיל הסוער הזה, גיל כל כך קשה, כל כך מסובכים, כל כך טרודים בעצמם ובגיבוש הזהות, ברגע שאתה מנסה לכוון אותם יותר מדי, אז הם לא לוקחים לכיוון אחר. ועיין ערך הישיבות הקטנות, זאת אומרת, אני לא באתי כרגע, זה לא הדיון שלנו, אתה מדבר על ישיבות קטנות. תבדוק כמה אנשים לטווח רחוק ממשיכים בתורה. לא ברור שהלחץ בגיל הזה של גיבוש האישיות המתבגרת, לא ברור כמה הוא תורם לגדלות בתורה אחר כך.
היית ממליץ לזה לכל הישיבות התיכוניות? בתור משהו... בלתי אין.
בוודאי, הייתי ממליץ, ואני ממליץ, וברוך השם, הרבה ישיבות אימצו את זה. היום אנחנו התחלנו עם זה לפני 11 שנים, היינו לבד, היום יש עשרות ישיבות תיכוניות.
עשרות ישיבות תיכוניות
בעיין, שהם כולם מאוגדים תחת התנועה לאורון אלך, לזכרו של הרב נרי הזצל, שאנחנו העברנו אליהם את הפרויקט הזה.
אז מה ההיקף של התלמידים שמשתתפים בפרויקט?
יש כ-5,000 בני נוער, בנים ובנות, בכל הארץ, שעוסקים בעשייה הזאת בכיתה י"ב.
טוב, ממש החכמת אותנו, הרב אבינועם. עסקנו בשילוב בין לימוד תורה לבין עשייה, חסד, בתקופת הלימודים, בישיבה התיכונית. תוכניתנו מדברים חינוך עם הרב אבינועם הורוביץ. שלום, שלום לצופים.
שלום לכל טוב.